ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוכה דף למד ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. אנחנו מתחילים 9 שורות מראש העמוד. כבר בהתחלה אנחנו ממליצים לפתוח ספר ציורים. אנחנו השתמשנו מתחילת המסכת בספר פירוש חי, ובפירוש חי אנחנו נסתכל על ציור 502. עוד מעט נסתכל גם ב-523 ו-524. הנושא שרשמנו בשוליים ממול, נקטם ראשו ועלתה בו תמרה. אנחנו מדברים על ההדס עכשיו. נקטם ראשו, אנחנו יודעים, זה פוסל. אבל עלתה בו תמרה, מין פרי או ענב כזה, שאתם יכולים לראות בציור. דיחוי אצל מצוות, זה יהיה הנושא שלנו, ונסביר את המושג הזה תוך כדי לימוד הגמרא. ממשיכים בגמרא. תני אולה בעל חיננה, נקטם ראשו ועלתה בו תמרה כשר. זה שוב פעם מציור 524. המציאות הזאת שעלתה בו תמרה, זה מכסה או מתקן את העובדה שנקטם ראשו. רש"י כותב, ועלתה בו תמרה כמין תמרה כעין הנמצא בעלי ערבה, פעמים בעלים דבוק כמין פרי ירוק, וצובעין בו אנשים צעיפיהם. יש אפילו שימוש בגידול הזה. באי רבי יומיה, נקטם ראשו מערב יום טוב ועלתה בו תמרה ביום טוב, מהו? אם הכל מתרחש לפני יום טוב, אז אין שאלה, זה מה שכתוב פה, שנקטם ראשו עלתה בו תמרה כשר. כאן מתחיל הבעיה בכך שהמצב של נקטם ראשו של ההדס נכנס לתוך יום טוב. במשך שעות הראשונות של יום טוב צמח בו התמרה הזאת. אני אומר בשעות הראשונות, האמת היא במשך כל שעות היום זה עלתה בו תמרה, והיה לו מספיק זמן עד סוף היום לפני שקיעה לצאת ידי חובת ארבעת המינים. האם זה בסדר או לא? והניתוח הוא כך, יש דיחוי אצל מצוות או לא? אם אומרים יש דיחוי, כלומר הוא נפסל, נדחה המצווה, כי בכניסת יום טוב הוא לא היה ראוי, אז נדחה מקיום המצווה. או לא, אולי רק אצל התחום של קדושה וכמו קורבנות מזכירים או משתמשים בכלל הזה, נאמר שיש דיחוי, אבל לא בשאר מצוות. רש"י, יש דיחוי אצל מצוות, כך כותב, כלומר נוהגת תורת דיחוי אצל מצוות כשם שנוהגת אצל קורבנות. דאם נראה ונדחית מי שנשחטה, אמרית ידחה, דתו לא הדחזי. החנמי, הועיל ונדחה כשנקטם, תו לא הדר, לא חוזר מחסי להיות ראוי בעליית מרה. והשתה, לא דייק בין דיחוי מעיקרה, זה מה שאנחנו תיארנו, שבכניסת החג הוא לא היה ראוי, לנראה ונדחה. זה מצב אחר, אפילו יותר חמור, שבכניסת החג הוא כן היה כשר, ואז נקטם ראשו, ואז תוך כדי אותו יום צמח בו אותו תמרה. דהי דנקטם מערב יום טוב, כפי שאמרנו מוקדם יותר, אם מדובר בנקטם מערב יום טוב, לא נראה מעולם, זה לא היה ראוי, כי זה לא היה זמן המצווה בכלל, זה אין על מה לדבר. לכן אם נקטם ראשו מערב יום טוב וגם צמח התמרה מערב יום טוב, זה לא נכנס לדיון שלנו. הדיון הוא, אני חוזר, רק אם אחרי כניסת החג אז קרה משהו, נקטם ראשו וכולי. אז השאלה נשאלה על ידי רבי יומיה. עכשיו אנחנו נשים לב, נתעכב קצת במבנה הגמרא. אתם רואים שכיווקבנו את המילה ותפשוט. נכון, רבי יומיה שאל שאלה, אבל אנחנו שואלים על השאלה. למה שאלת? לא יכולת לפשוט? לא יכולת לפשוט את השאלה שלך מהנושא הבא? ואתם רואים שסימנו קושיה ארוכה. ניכנס לנושא אחר כך, רק אני מדגיש כעת כדרכנו במפת התלמוד את המבנה. אז השאלה או הקושיה היא, למה אתה בכלל שואל את השאלה? יכולת לפשוט את זה מהנושא, נגיד מנושא של כיסוי הדם. אחר כך אתם רואים תשובה ארוכה. הגמרא עונה, למה רבי יומיה בכל זאת שאל שאלתו? אז התשובה היא בעצם לחזק או לחדש או להצדיק את השאלה של רבי יומיה. נכון, כתבנו תשובה ארוכה, אבל זה לא תשובה לשאלת רבי יומיה, זה תשובה לשאלה למה רבי יומיה שאל את שאלתו. ומה שיהיה בסוף, הגמרא אומרת תיקו, אין תשובה, אין תשובה מוחלטת כל ההצעה הזאת, ולכן נשאר שאלת רבי יומיה במקומו. אנחנו רק נגיד לפני שניכנס לתוך הגמרא מילה אחת שתיים על הנושא של כיסוי הדם. אחרי שאדם שוחט חיה או עוף, כלומר בניגוד לבהמה, לא מדובר בבהמה אלא חיה או כמו צבי או עוף, יש מצוות כיסוי הדם. הגמרא מסכת חולין מרחיבה על פרטי המצווה, אבל בשבילנו מספיק לומר ששמים שכבה של אפר על הרצפה, ועל השכבה הזאת שוחטים את הבעל חי, ואז מפזרים עליו עוד שכבה של אפר. מה קורה עם הרוח פיזר, לפני שכיסיתי את הדם, הרוח פיזר אפר על הדם. ומה יהיה אם אחר כך בא רוח אחר והעיף את הכיסוי העליון? זה נקרא חזר ונתגלה. במצב שהדם מכוסה על ידי הרוח, אז אני לא עשיתי את המצווה, כי אני חייב לחסות את הדם, אבל הרוח עשתה כך. אז אם הרוח עשתה כך, אז זהו, נדחה, המצווה נדחית. האם זה דיחוי לצמיתות, או אם חוזר ונתגלה הדם, יש ציפייה שאני בכוח גברה, אני בעצם הבן אדם, הוא יחזור לחסות. ואם אנחנו נגיד כך, סימן שאין דיחוי במצוות. כי אם ברגע שהרוח כיסתה את הדם, הייתי אומר זהו, אפילו אם אחר כך חזר ונתגלה אין מה לעשות, אז זה יהיה סימן שיש דיחוי אצל מצוות. עכשיו אנחנו נפנה לגמרא עם הקושיה. אחרי שרב יומיה שאל שאלתו בעניין נקטם או שומר ביום טוב, ואתה באות תמרה ביום טוב, מה הדין, האם יש דיחוי אצל מצוות או לא, הגמרא שואלת ותפשוט לי מהדתנן. למה רבי יומיה לא פושט את השאלה מהדבר הבא? בעניין כיסוי הדם, כיסהו בן אדם, כיסה את הדם ונתגלה, ואחר כך איכשהו האפר, השכבה העליונה התפזר, פטור מלחסות. הוא עשה את המצווה, זהו, אין המשך. כיסהו הרוח חייב לחסות. ויאמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, לא שנו, מה שכתוב פה חייב לחסות, אלא שחזר ונתגלה, אבל לא חזר ונתגלה פטור מלחסות. הרי הרוח כיסה אותו, אין מה לעשות. והבינן בא, ואנחנו שואלים, כי חזר ונתגלה, אמי חייב לחסות? הועיל ואידחי, אידחי. הרוח גמר את העבודה, מה זה שאני חייב לחסות אם חזר ונתגלה? ויאמר רב פאפא, אנחנו מדגישים את שמו עם פס, זאת אומרת, אם אתה שאלת למה חייב לחסות אם חזר ונתגלה, אין דיחוי אצל מצוות. אקרא עוד פעם, ויאמר רב פאפא, זאת אומרת, אין דיחוי אצל מצוות. מזה שמה שאני חייב לחסות אם חזר ונתגלה אחרי שכיסהו הרוח, סימן שהמצווה חיה וקיימה, היא לא נדחית. אז אם כן, אנחנו שואלים למה לרבי יומיה היה שאלה. הנה, חד משמעי, אין דיחוי אצל מצוות. ומה התוצאה? אצל כיסוי הדם זה מחייב אותי לחסות שוב. הגמרא עונה למה רבי יומיה שאל שאלתו. דרפפא גופא מבעיה לי, לי זה לרבי יומיה. דינו של רב פאפא עצמו לא היה ברור לרבי יומיה עד היכן היא מגעת. שני צדדים, א' עוד דילמה, ב' מפשט פשיט לי, דאין דיחוי אצל מצוות לא שנה לכולה ולא שנה לחומרה. אותו תנא שאמר כיסהו חייב לחסות, האם זה פשוט לתנא שתמיד אומרים אין דיחוי אצל מצוות? אצל כיסוי הדם יוצא חומרה שאני מחייב את הבן אדם שוב לחסות. אצלנו זה יהיה לכולה. איך? אני אומר נקטם ראשו אז הוא נפסל, אבל אם אל תבוא תמרה, אני מכשיר, זה כולה, זה מאפשר לבן אדם לצאת את החובה על ידי אותה הדס. או דילמה, ספוקי מספקלי, התנא שאמר חייב לחסות, הוא אומר את זה והמסקנה היא בגלל שאין דיחוי אצל מצוות, אבל יש ספק פה. האם הדין הזה שאין דיחוי אצל מצוות לחומרה אמרינן ולכן חייב לחסות, אין דיחוי אצל מצוות, לכולה לא אמרינן, אבל להכשיר את ההדס על סמך הקביעה אין דיחוי אצל מצוות, זה אנחנו לא יודעים, ולכן אצלנו, שזה בעצם להכיר, זה לכולה, האם אומרים אין דיחוי אצל מצוות, כן או לא, לא ברור. כלומר, אני חוזר עוד פעם, נכון אצל כיסוי אדם ראינו שהוא חייב לחסות למרות שהוא היה בשלב של דיחוי, בשלב של דיחוי היינו בזמן שהאדם היה מכוסה על ידי הרוח, חזר ונתגלה, אז אמרנו חייב לחסות. האם זה מראה שאין דיחוי אצל מצוות בכלל, או רק אם התוצאה היא לחומרה, לחייב אותי לחסות עוד פעם? אבל יכול להיות שיש דיחוי אצל מצוות אם המטרה הוא להקל. ואני אגיד לו, סליחה, זה היה נקטם ראשו, זהו, זה שאחר כך צומח תמרה, לא, זה לא זהו, כי יש דיחוי אצל מצוות אם זה לכולה. תיקו. אז ההכרעה הזאת, מתי אומרים אין דיחוי עצם מצוות. זה נשאר שאלה פתוחה, ממילא שאלת רבי יומיה, שזה שאלה שבעצם היא האם אין דיחוי עצם מצוות גם לכולה, זה נשאר ללא מענה. למה כתנאי, האם נוכל לומר שהשאלה יש דיחוי או אין דיחוי במצוות הוא מחלוקת תנאים? תשימו לב, יש כאן שאלה ארוכה, ותוך כדי נציג את זה, את הנושא כמחלוקת תנאים. נמשיך. אמרנו למה, האם נוכל לומר כתנאי, מה ההצעה פה? עבר ולקטן, הוא עבר וליקט את הענבים, ככה הם נקראים הענבים הקטנים שנמצאים על ענף של הדס. ואנחנו ראינו במשנה שאם רובו ענבים אז הוא פסול, אבל יש אפשרות ללקט אותם, לקצץ אותם, להוריד אותם ולהכשיר את ההדס. עבר ולקטן פסול, דברי רב אלעזר רבי צדוק, וחכמים מכשירים. נסתכל ברש"י, עבר ולקטן לענבי הדס שהיו מרובין מעלין ותנן עם מיעטן כשר, ואין ממעטין ביום טוב משום שבות, איסור דרבנן, שדומה למתקן כלי ומכשירו. ואם עבר ומיעטן פסול, כדי מפרש תמה ואזיל. נחזור לגמרא. סברוע, זה נקודת הנחה, רש"י מוסיף פה רבנן דבי מדרשה, שרוצים לומר שהמחלוקת כאן הוא סביב יש דיחוי או אין דיחוי, אז צריכים להניח נקודת הנחה. הסברוע, אומרת הגמרא, דכולי אלמה לולב אין צריך אגד. זה עצמו מחלוקת תנאים, אבל לא התנאים האלו, שלולב לכל הדעות פה אין צריך לקשור את המינים יחד. ואם תמצאו לומר צריך אגד, לא ילפינן לולב מסוכה, דכתיב בה בסוכה כתוב תעשה, ואנחנו דורשים ולא מן העשוי. יש לבנות מההתחלה את הסוכה בקשרות, ולא לא, לא, לא ליצור או לבנות משהו פסול ואחר כך לנסות להכשיר אותו. זה לגבי סוכה, שיש לעשות אותו מראש בקשרות, ולכן זה מה שאנחנו אומרים לא לומדים לולב מסוכה. יכול להיות שיש עניין לעשות עגל, אבל לא לומדים את הדין הזה, הדין עשייה בקשרות. זה לא מעלה ומוריד בעניין עלולב. אז אם אנחנו נניח את הנקודות האלו, נגיד לולב אין צריך עגל, מי לב בה כמפליגי, אנחנו מסמנים פה משולש ומסמנים ומציינים בשוליים, הדגשנו את הכמפליגי, הסברים למחלוקת התנאים דליה. זה השלב הראשון. במה חולקים רב אלעזר ברבי צדוק וחכמים? דמן דפסיל, רב אלעזר ברבי צדוק שאמר שאם עבר ולקטן הוא פסול, סבר אמרינן יש דיחוי אצל מצוות. הרי ההדס הזה היה במצב של פסול, היה רובו ענבים, וזהו, נדחה. אומן ומכשיר החכמים סבר לא אמרינן יש דיחוי אצל מצוות. עכשיו הוא פסול, אבל זה לא אומר שהוא נדחה, אני יכול לתקן אותו, להחזיר אותו לקשרות. אני מהסס להשתמש במילה להחזיר, אלא כי יש בזה משמעות שהוא פעם היה כשר ואחר כך נדחה, לא כן פה. הוא מראש היה פסול, והמעטתי את הענבים, לפי החכמים זה מכשיר את ההדס, וזה אומר לנו שאין דיחוי, אין דיחוי עצם מצוות, כלומר לא אומרים יש דיחוי עצם מצוות. אם כן, אז זה המחלוקת הנעים. לא. תקולי אלמה לא אמינן יש דיחוי אצל מצוות. כלומר, יש הסכמה שאין דיחוי אצל מצוות. אז צריכים להסביר את הטעם של הדעה שפוסל. והכה במילף סוכה, לולב מסוכה. האם לומדים איך להתייחס לב כמו אצל סוכה? בלולב עוקדים אותו, זה העשייה שלו. אנחנו כמובן לא ממשיכים עם הכיוון הראשון שכולי אלמה לולב אין צריך אגד, לא. אנחנו בשלב הזה יוצאים מהנחה ש לולב צריך אגד. מור סבר הראשון זה רב אלעזר ברבי צדוק, שפסל בעבר ולקטן, כי הוא סובר ילפינן לולב מסוכה. וכמו שבסוכה שייך לומר תעשה ולא מן העשוי, כמו כן בלולב, ואם הוא איגד אותם, לא עוקדים אגב ביום טוב, האגד צריך להיות מערב יום טוב, אז הוא איגד אותם ואז עבר ולקטן. אז כשהוא איגד אותם, הוא עשה את ארבעת המינים בפסול, כי הוא עדיין היה רוב ענבים. אם לומדים לולב מסוכה, כמו בסוכה אי אפשר להכשיר סוכה שנעשית בפסול, כמו כן בלולב. ומור סובר החכמים שמכשירים לא ילפין לולב מסוכה. אז לכן גם אם עשית אותו בפסול, זה לא פוסל. ושוב פעם, זה הכיוון פה הוא לכולי אלמה, לא אומרים יש דיחוי, אלא אין דיחוי אצל מצוות, ולכן יש מקום להכשיר אותו, אבל בתנאי שאני לא לומד לולב מסוכה. כי אם אני כן לומד לולב מסוכה, אנחנו אומרים תעשה אותו בכשרות ואל תעשה אותו בפסול, ואחר כך תסמוך על כך שתסיר את הפסול. ואי בעת אימה, אי סביר עלן לולב צריך אגד, דקולי אלמה ילפינן לולב מסוכה, ויהיה פסול בגלל תעשה ומן העשוי, אם אתה מוריד את הענבים אחרי שאגדת את המינים יחד. והכה בלולב צריך אגד כמפלגי. זה גופה המחלוקת בין רב אלעזר ברבי צדוק שפוסל, כי הוא בדעה שצריך אגד, ולפי השלב הזה אנחנו אומרים שלכולי אלמה לומדים לולב מסוכה, והוא הדעה שסביר לולב צריך אגד. החכמים כבר בהתחלה אומרים לולב אין צריך אגד, אז אין עשייה, אין מה ללמוד מסוכה, ולכן הם מכשירים. ממשיך הגמרא ואומרת, ובפלוקתא הנושא הזה של לולב צריך אגד או לא, הוא שנוי במחלוקת דהני תנאי, בתנאים הבאים. דתניא לולב בין אגוד בין שאינו אגוד כשר. רבי יהודה אומר, אגוד כשר שאינו אגוד פסול. מה הייתה עם רבי יהודה שהוא אומר שלולב צריך אגד? ילף לקיחה מאגודת אזוב. הוא לא מגזרה שווה, כתיב אחה ולקחתם לכם ביום ראשון, וכתיב הטעם פסח מצרים, כתוב ולקחתם אגודת עזוב. מה להלן אגודה? קשורים יחד. אף כאן בניין הלולב אגודה. ורבנן שהם אמרו גם אינו אגוד כשר, להו לקיחה לקיחה, אין להם את המסורת של הגזירה השווה הזו. הגזירה השווה זה רק מי שקיבל אותו על פי מסורת, ואם אין להם את זה, אז אין להם סיבה להגיד אצל לולב צריך אגד. מה תנא לעד איתנו רבנן? אנחנו רוצים לדעת מי התנא שעומד מאחורי המקור הבא. לולב מצווה לאוגדו, ואם לא אוגדו כשר. מני אי רב יהודה, הוא אמר שהאגד מעכב כי לא אוגדו, המי כשר? אי רבנן, הם אמרו לולב אין צריך אגד, מי מצווה כעביד. כתוב פה שלולב מצווה לאוגדו, אבל הם סוברים שאין צריך אגד. איזו מצווה קשור לפה? הגמרא עונה, לעולם רבנן ומצווה, יש מצווה אפילו לרבנן לאגוד את המינים, משום זה כלי וענווהו. רש"י אומר התנאה לפניו, זה נראה יותר טוב אם כל המינים קשורים יחד במקום להשאיר אותם נפרדים. או שהיו ענביו מרובים, זה שוב פעם סיור מספר 504. אמר רב חיסטה, נשים לב על המבנה של הגמרא לפנינו. אנחנו רואים שסימנו מעוין סביב רב חיסטה, וגם מספרים רומאים, כאן זה אחד, ובשוליים כתב לנושא סלש מבנה, יהיה עוד מספר שתיים בהמשך, שני לשונות רב חיסטה, בענביו מרובין מעליו. הגמרא, אמר רב חיסטה, דבר זה רבינו הגדול אמרו, רבינו הגדול הוא רב, כשזה נאמר על ידי רב חיסטה, הוא התכוון לרב. והמקום יהיה בעוזרו. לא שנו שהענבים שצומחים על ההדס פוסלים, אלא במקום אחד. ציור מספר 526. אבל בשניים או שלושה מקומות כשר. אמר רבא, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', שניים ושלושה מקומות, איך אתה אומר כשר? הווי מנומר ופסול. רש"י כותב מנומר ופסול, דלב הדר הוא. לא יפה שהענבים שחורות ועלים ירוקים מנומר. אז אלא, ממשיך הגמרא, אלא אי יתמר, אך יתמר. אם רב חיסטה כבר אמר משהו בקשר לזה, כך הוא אמר, או שהיו ענביו מרובין מעליו פסול. אמר רב חיסטה, דבר זה רבינו הגדול אמור במקום יהיה בעוזרו, לא שנו שפסול, אלא ענביו שחורות, אבל ענביו ירוקות מיני דהדס וכשר. זה נקרא מין הדס, והוא ממילא כשר. אמר הפאפה, אדומות, נו, ענבים אדומות על הדס כשחורות דמיין, ולכן הם גם פוסלים. הוא לא הצבע הוא לא מין ירוק, כתוב אדומות זה צבע אחר. והגמרא מנמקת את דבריו של הפאפה שמה אדומות כשחורות, גם רב חנינה, הוא מביא אותנו לתחום אחר לגמרי, אבל יהיה מכנה משותף. התחום הוא דם נידה. דם, כדי לטמא את האישה צריך להיות בצבע אדום. יש עוד צבעים שיכולים לצאת מגוף האישה, ובא רבי חנינה ואומר, היי דם שחור, הפרשה שחורה, אדום הוא, אלא שלקה, זה בעיקרון או בעצם הוא אדום, אבל היה, יש פה איזה ליקוי שהופך אותו להיות כהה יותר, שחור כזה. והענבים שחורות הם פוסלים, ומילא אדום גם כן יפסול. אם מעטן כשר, דיברנו על הדס שענביו מרובין מעליו הוא פסול, אבל אם הוא מיעט, הוא הוריד את הענבים, הופך אותם להיות המיעוט, הוא כשר. דמעטינו אימת, מתי מדובר פה שהוא הוריד את הענבים? אם לאימת מקמי דלאגדי פשיטה, אם מדובר לפני שהוא הגד אותם, זה פשוט. ואנחנו הזכרנו מקודם גם כן שהאגד הוא רק מערב יום טוב, לא ביום טוב עצמו, כי אסור לקשור קשר ביום טוב. האיגוד הוא על ידי קשירה. אז אם מדובר בערב יום טוב לפני שהוא אגד אותם, הוא מיעט את הענבים, זה פשוט שהוא קשר. אלא לבטל דלאגדי, מה הוא עשה? הוא קודם הגד אותו בפסול, ואחר כך ראי שהם הדסים היו קשורים עם הלב הרבה, הוא מיעט. אבל דיחוי מעיקרה הוא, איך אתה אומר שאחרי שהוא הגל אותם, אז בזמן שהוא הגל אותם הם היו פסולים? זה נקרא דחוי מעיקרה. מההתחלה הדס היה דחוי. תפשוט מינה, בזה שאמרנו בכל זאת אם יתן כשר, בואו נעסיק מסקנה, דיחוי מעיקרה לא אבי דיחוי. מצב שהדיחוי היה על ההתחלה, אז זה נחשב, לא נחשב דיחוי, הרי כי אמרנו פה אם מיתן כשר. אז האם אנחנו נוכל להסיק את זה כמסקנה? הרי השאלה הזאת היא חלק מדיונים בכמה וכמה מסכתות, ואנחנו רוצים לפשוט שבאמת הוא לא נחשב דיחוי. אבל הגמרא ממשיכה ואומרת לא נסיק מסקנות כל כך מהר. לעולם בתר דאגדי, באמת המיעוט היה אחרי שהוא עשה את האגד, ובכל זאת אנחנו לא נוכל להסיק שלא אמינן דיחוי. וכסבר אגד הזמנה בעלמה הוא, והזמנה בעלמה לבלום הוא. כלומר אגד בתור הזמנה לקראת המצווה, זה לא גורם שיהיה עליה, על האגד, על האיגוד, שם לולב פסול. כלומר הגדתי את המינים בפרט ההדס עם הענבים ואחר כך הורדתי אותם, זה לא מצב של דיחוי. הוא עוד לא הגיע לרמה של מצווה שנוכל להגיד דיחוי, ולכן אין מה להסיק מכאן בעניין הזה של כן אומרים או לא אומרים דיחוי אצל מצוות. ואין ממעטים ביום טוב, אותם ענבים שחורים לא ממעטים ביום טוב. העבר וליקטן, מה אם הוא בכל זאת עבר וליקט אותם ביום טוב? כשר. דאשחו אימת, מתי הענבים האלו נהיו שחורים? אי למה דאשחו מאתמול, ואז מה? אז נכנס לחג עם הענבים השחורים. דיחוי מעיקרה הוא. כבר בהתחלה הוא נדחה. ואמרנו פה שאם הוא עבר וליקט אותם כשר. תפשוט מינה, אז בואו נסיק מכאן דיחוי מעיקרה דלא הביא דיחוי. הנה בכניסת היום הוא היה במצב של דיחוי, רובו ענבים שחורות, עבר וליקט אותם ואתה אומר כשר, סימן שדיחוי מעיקרה זה לא נחשב דיחוי. ואנחנו לא מסיקים כך, אלא לאו דאשחו ביום טוב. כלומר בכניסת היום היה כשר ורק הושחר ביום טוב, אז זה עוד יותר מרחיק לכת, נראה ונדחה הוא. שם את מינה נראה ונדחה, חוזר ונראה, זה בתמיהה. אם אנחנו צריכים להשוות ולדרג מה יותר יכול להיות או מה יותר שייך, זה דבר שהיה דחוי מעיקרה ואחר כך נהיה כשר. אבל להגיד כך שהוא הושחר ביום טוב, זה אומר שבכניסת היום הוא היה נראה, היה ראוי. דבר כזה שהיה ראוי ושוב נדחה כדי להחזיר אותו לקשרות, זה חידוש מדי גדול, זה מרחיק לכת. ולכן אם אתה רוצה לדחות ולומר לא נעשית דיחוי מעיקר, אז איזו אופציה נשאר? נראה ונדחה? זה עוד יותר חידוש. ולכן אומרת גם לא, לעולם דאשכו מעיקרה. בכניסת היום הוא כבר לא היה, הוא לא היה כשר. זה נקרא דיחוי מעיקרה. דיחוי מעיקרה דלא הווה דיחוי, מזה שאמרנו שמעבר ולקטן כשר, תפשוט מהזה, ניתן באמת להסיק. אבל נראה ונדחה, חוזר ונראה, לא תפשוט. זה לא נפשוט. זה, כפי שאמרנו, זה חידוש מדי גדול. תנו רבנן, יש נושא שהוספנו בשוליים. אחד, אין ממעטין ענביו ביום טוב. זה בעיה שנקרא מתקן מנה. מתקן מנה זה אתה מתקן כלי, אתה הופך משהו להיות כלי. שתיים, הותר עוגדו ביום טוב, קשירה מול עניבה. הגמרא, תנו רבנן, אין ממעטין ביום טוב. משום רב לזר ברבי שמעון אמרו ממעטין. שואלת הגמרא, איך אתה יכול להגיד שאפשר למעט ענבים ביום טוב, והכה מתקן מנה ביום טוב, וזה איסור מלאכה. זה מוגדר כמכה בפטיש, אתה גומר כלי, זה אחד מאבות המלאכות. אמר רב אשי כגון, אז איך הוא אומר שאפשר למעט? כגון שלקטן לאכילה, הוא ליקט את הענבים האלו כדי לאכול אותם. ובלעזר רבי שמעון סבר לה כאבוע, הוא בדעתו של אביו, דיאמר, של שיטת רבי שמעון, דבר שאין מתכוון מותר. אם הוא ליקט אותם לשם אכילה, הוא לא התכוון ליצור הדס כשר, אז זה נקרא דבר שאין מתכוון וזה מותר. שואת גמבה ביי ורב אדם את הווי ומודה רבי שמעון בפסיק רשי ולא ימות. גם אם לא התכוונת, אבל אם התוצאה היא בלתי נמנע, אז זה שוב אסור. הדוגמה שצוטט פה הוא דוגמה קלאסית, אדם שרוצה למשל ראש של תרנגול כדי לשחק בו, והוא ניגש לתרנגול בשבת ומוריד את הראש ויטעון לא התכוונתי להוצאת נשמה, לנטילת נשמה, לא התכוונתי להרוג את הבעל חי. אין כזה דבר הורדת ראש ועדיין יישאר בחיים. ומאחר שאי אפשר בלא האיסור, גם אם תגיד לא התכוונת, אבל אם התוצאה היא בלתי נמנע, אז אתה חייב בכל זאת. אז איך רבי אלעזר רבי שמעון מתיר הורדת ענבים, גם אם הוא התכוון רק לאכילה, אבל ההדס יוצא כשר? הגמרא עונה, הכי במאי עסקינן, תאית לי אושענה אחריתי. יש לו הדסים כשרים כבר, הוא לא צריך את זה. רש"י בשורה שלישית מתחת לגמרא, לא צריך דאית לי אושענה אחריתי ולא צריך לה, אי, הוא לא צריך את זה. הלכך אין כאן תיקון כלי, זה לא צריך עלי להכשועה, הוא לא צריך אותו להיות כשר. הוא מלקט ענבים כדי לאכול את ענבים וזהו זה. מה תגיד, הוא גם מתקן כלי אבל יש לו הדס אחר? ולא דמי השתה לפסיק רשי. זה לא דומה למקרה של הורדת הראש. דהתם עיקר לנטילת נשמה ממה נפשך. איך שתסתכל על זה, העוף תהרג. והכה, בעניין, איזו מלאכה כאן? יש מלאכה שנקרא תיקון מנה. והכה לקה תיקון כלי. כי מה? כי יש לו כבר, הוא לא צריך אותו ככלי. אבל אם לא הווה אחריתי, מה שבילי מנה, אם אין לו הושנה אחרת, אם לא הדסים אחרים, כשרים, והורדת הענבים הופך אותו להיות כשר, אתה צריך להכי. ואף אגב זה לא מתכוון להכי, אסור להביא פסיק רשי ולא ימות. זה נקרא פסיק רשי, זה חתיכת הראש, עם התנה לא רציתי שהוא ימות. אבל זה לא אפשר. לכן, אם אין לו אחר, אין לו הדס אחר, גם אם הוא אומר שהוא התכוון לאכילת ענבים, זה לא יקיר עליו, זה לא יתיר את המעשה. פירוש חי, ציור מספר 528. תנו רבנן, הותר אגדול ביום טוב. אגדול כאגודה של ירק. מה זה אגודה של ירק? אתה לוקח איזו חוט, הוא מסובב את החוט סביב הירקות, ואז אתה תוחב את הקצה לתוך החוט שסבבת. רשי על זה כותב, אותה אוגדור שלולה ביום טוב, אוגדור בקריחה בעלמה, יכרוך האגד סביב, יתחוב ראשו בתוך הקרח, כמו שוגים אגודת ירק, ולא יקשור שני הורשים של החוט כאחד. כשאר קשרים, וקשר של קיימה מעבות מלאכות, ובזה של קיימה הוא שאינו חושש להתירו עולמית. נחזור לגמרא. הגמרא שואלת, ועמי, למה אגד כזה אגודה של ירק? לענבי מענב, תקשור דרך עניבה, וזה מתקיים יותר טוב. ולכאורה אין איסור מלאכה, כי עניבה לא קשירה. הגמרא דוחה ואומרת, למה לא? המני, המקור שקראנו עכשיו, שאומר להגיד אותו כאגודה של ירק, מני הוא מי זה? רבי יהודה היא, אמר, עניבה קשירה מעל יתהי. ולכן, זה לא אופציה. היא רבי יהודה שואל את הגמרא, אגד מעל יתה הבאי. אם זה לפי שיטת רבי יהודה, רבי יהודה אומר, לולב צריך אגד. ואגודה של ירק זה לא זה. הגמרא עונה, היי תנא, התנא שאומר הותר אגדול אגדול כי אגודה של ירק, סבר לה כבתי בחדה, הוא סובר כמו רבי יהודה בנקודה אחת, דהיינו עניבה קשירה מעל יתה, הוא פליג עלי בחדה וחולק על רבי יהודה, שהתנא הזה סובר שבעצם לולב לא צריך אגד. רשי כותב, ופליג עלי בלולב דאין צריך אגד. שמינה מהכה, דבעינה בלולב, קשר גמור שיקשור שני ראשי האגד, והאוגדן כאוגדן שירק לב אגד הוא, ואפילו רבנן, דפליג עלי דרבי יהודה ועמי לולב שאינו אגוד קשר, מודו דמצווה לאוגדו, כי דתניה ליהל משום זה הכלי וינווה הוא. זה מהודר יותר, נראה יפה יותר, וקימנה את הדעה הזאת שאומרת שלולב מצווה לא גדול כרבנן, ולא כמו רבי יהודה, כי אצל רבי יהודה זה לא רק מצווה, זה חיוב גמור. ומה שראינו פה, שאיך עוגדים על ידי קשר מעל יתה. אם הותר עוגדו ביום טוב, אז אין מה לעשות, אי אפשר לעשות קשר גמור, אז הוא עוגדו כאגודה של ירק. עכשיו אנחנו במשנה חדשה, וכפי שאפשר לראות מיד, דיני ערבה. ערבה גזולה ויבשה פסולה, של עשירה ושל עיר הנידחת פסולה. נקטם ראשה, זה נמצא בציורים מספר 535. נפרצו עליה, זה מספר ציור 536. והצפצפה 539. פסולה. כמושה ושנשרו מקצת עליה, ושל בעל, בעל זה שדה שניזון ממי גשמים ולא מהשקיה, כשרה. רש"י על המשנה, גזולה וירשה הם גזולה פסולה בגלל שצריכים לכם ולקחתם לכם, וזה שייך על כל המינים. יבשה היא פסולה כי הלך לה את ההדר, את ההידור שצריך. עשירה ועיר הנידחת הם פסולים, כי הדברים האלו צריכים שריפה, ואנחנו אומרים שמה שעומד לשריפה כשרוף דמי, ומילא חסר השיעור, דבר שהוא שרוף אין לו שיעור, היה אפר, והערבה צריכה שיעור. צפצפה, רש"י על המשנה כותב, מין ערבה ועלה שלה עגול, כאמרינו לכמן, הוא פסיל לה מקרא, פי הפסוק אנחנו פוסלים את הצפצפה. כמו שאנחנו ראינו בעבר שזה מצב שהלך ללחות, זה לא יבשה לגמרי, אבל זה בעיה. רש"י על הבא, ושל בעל גדלה בשדה שלו על הנחל, מפרש וגמר יליף דקשרה. אני רוצה לתקן את עצמי, אמרתי על קשורה, על כמושה, זה לפי המשנה היא לא פסולה, אמרתי שזה בעיה, אמנם זה אולי פחות מהודר, אבל הוא עדיין כשר. הגמרא, ויש לנו בגמרות המסומנות סימן, סימון של המעוין, והם דרשות על הפסוק ערבי נחל, והדרשות האלו יימשכו עד ל"ד עמוד א'. הגמרא, תנו רבנן, ערבי נחה, זה בפסוק של ארבעת המינים הגדלים על הנחל, זה ערבות שגדלים על הנחל. רש"י כותב נחלי מים, מצווה בזו, ומי הוא? שבעל כשרה, זה גם כתכתיב ערבי לשון רבים, שאנחנו נרבה גם מעבר לאלו שגודלים על נחל. דבר אחר, ממשיך הגמרא, ערבי נחל, שעלה שלה משוך כנחל ארוך, ולא עגול, וזה למעט את הצמח שנקרא צפצפה, שעליה עגולים. תניה אידך, ממשיך הגמרא, ערבי נחל, אין לי אלא ערבי נחל, אלו שצומחים על יד נחל, של בעל ושל הרים, מנהם, מהם ערבות שגדלים על בשדות, שדות של שדות בעל, דהיינו מי גשמים, או שצומחים על הרים, אין שם נחל. תלמוד לומר ערבי נחל מכל מקום, כלומר יש כאן לשון רבים שמאפשר לרבות מצבים נוספים. אנחנו ממשיכים לדף למד דלי. אבא שאול אומר ערבי לשון רבים שתיים, אחת לולב, ערבה של ארבעת המינים, ואחת למקדש, כמו שמתואר מאוחר יותר במסכתנו, היו מעמידים ערבות סביב המזבח בחג הסוכות, זה נקרא ערבה של המקדש. עכשיו אבא שאול רואה שהתורה מחייבת את זה מהמילה ערבי לשון רבים, ורבנן למקדש מנהלו, מה עם אלו שלא סופרים כאבא שאול? מניין להם שבמקדש, בבית המקדש היה גם מצוות ערבה, כמו שאמרנו מקודם, שהם מעמידים ערבות סביב המזבח. הגמונה, המקור שלהם זה הלכה למשה מסיני, הלכיתה גמירי להו, זה נמסר הלכה למשה מסיני, ויום רבי אסי, אמר רבי יוחנן, יהיה כאן רשימה של שלושה דברים שאין להם מקור בתוך המקרא, אבל הם מצוות, דינים עשר נטיעות, ערבה וניסוך המים הלכה למשה מסיני. עשר נטיות הוא הלכה הקשורה לשנה לפני שמיטה. יש עניין של תוספת שמיטה, כלומר עוצרים, מפסיקים מלאכות הקשורות לחקלאות, לשדות, בפרט מלאכת חרישה, מפסיקים לפני שנת השמיטה. אז עשר נטיות הוא קשור למה מותר לחרוש עד שבועות במקום להפסיק בחג הפסח. אני בכוונה מקציר, יש כאן רשי ארוך שמפריט הדברים, כי אנחנו לא עוסקים כעת בעשר נטיות. ערבה, כבכבנו, זה מה שנוגע אלינו, הלכה למשהו מסוים. ניסוך המים גם קשור לסוכות, זה שבמשך ימי הסוכות, בנוסף לניסוך היין שהיה קיים במשך כל ימות השנה, היו גם שופכים מים על המזבח עם התמיד של שחר במשך שבעת ימי החג, וזה נלמד הלכה למשה מסיני, כי אין פסוק שאומר לנסך מים על גבי המזבח בסוכת. תנו רבנן, ערבי נחל הגדלות על הנחל פרט לצפצפה. אנחנו הזכרנו מקודם שיש ציור 539. אז התורה רוצה ללמד אלו שגדלות על הנחל, עם הכוונה למעט צפצפה הגדלה בין ההרים. אתם יכולים לראות בגמרות המסומנות מספרים רומאים, אחד ועוד כמה שורות, שתיים, שני לשונות על, אבל באותו עניין. אמר רבי אלזרה, מי קרא שצפצפה הוא גרוע? רשי על המילים האלו, דיבור מתחיל מי קרא, מה הפסוק תצפצפה לגריאותה ולא מינה דערבה היא, וזה לא מין ערבה, דנערבה מערבה מכל מקום, כמו שראינו מקודם, ריבינו מהלשון הרבים, גם אלו שערבות שצומחות על הערים או בשדה בעל, מניין שהצפצפה לא כלול בכך. אז הגמרא עונה, מביאה פסוק מספר יחזקאל פרק י"ז פסוק ה', כך על מים רבים צפצפה שמו. אמר לי אביי ודילמה, פירושי כמפרש כך על מים רבים ומיינו צפצפה, אולי זה כוונת הפסוק, מה זה על מים רבים? הוא הצפצפה. אז הגמרא עונה, למה אי אפשר לפרש כך? אם כן, מי שמו? ועכשיו אמר רבי אבו בא לפרש את הפסוק. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי שיהיו ישראל לפניי ככך על מים רבים, ומי נעומה זה כך על מים רבים, ערבה ש הוא נשרש ואחוז על מים רבים. והן עם ישראל שמו עצמן כצפצפה שבהרים. רש"י אומר, מזה שיש את הקונטרה, הקדוש ברוך הוא התכוון לדבר אחד, והם עשו את עצמם כדבר שני, רואים שזה לגריאותה. ורש"י אומר, בתוכחה נאמר ביחזקאל. עכשיו הלשון השני, איקה דמתני לה להי קרא המתניתה. הפסוק שראינו כך המים רבים, במקום שרבי זירה מביא אותו, הפסוק נמצא בתוך דברי התנה. כך המים רבים שמו, עכשיו, מתקיף לה רבי זרע, במקום שרבי זרע הוא זה שמביא את הפסוק, הוא מתקיף, כמו שראינו בלשון הראשונה, הבאיה. ולכן יש לנו פס הכפול להראות את השינוי בין לשנה הראשונה שהבאיה הוא זה ששב הדילמה פרושה, וכאן רבי זרע מעלה את הקושה, ודילמה פרושה כמפרש כך על מים רבים ומי ניהו צפצפה, לא כאילו שני דברים, אלא ככה מים רבים, מה זה? זה הצפצפה. עונה הגמרא, אם כן, מי סמו, זה מילה אחרת, היא מיותרת, אבל מאחר שזה כן כתוב, זה מראה שהקדוש ברוך הוא, והנה ההסבר, אמר רבי יבור, כמו מקודם, זה אותו מהלך שרבי יבור, הוא נותן את ההסבר לפסוק, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי שישראל לפניי ככה מים רבים, ומי נהיו ערבה, אני התכוונתי שישראל יהיו כמו הערבה שהוא אחוז ומושרש אצל מים רבים, שזה דבר מבורך, והן שמו עצמם כצפצפה שבהרים. עד כאן שיעורנו להיום.